טוב, צהריים טובים. אנחנו פרשה האחרונה של ספר בראשית.
או.
פרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. יש הרבה מה לדבר על הפרשה, כמו כל הפרשיות. אבל אנחנו קודם כל צריכים להתייחס לאחת הקטעים המרכזיים בפרשה, זה הברכות. הברכות שיעקב מברך את בניו. עכשיו, זה אולי מעין סיכום, אפשר לבוא ולומר, אני אנסה לכתוב על זה גם השבת קצת, זה מעין סיכום בעצם של ספר בראשית. כל ספר בראשית נקרא, כמו שאמרנו, ספר הישר, כי הוא בעצם הדרך ארץ שקדמה לתורה. דיברנו על זה. זאת, הוא מלמד אותנו, נסתכל על אבותינו הקדושים, אנחנו לומדים איך אנחנו צריכים להתנהג. ועכשיו שאנחנו עושים את זה...
בעצם בראשית, הבסיס, היסוד, זה שלושת האבות שלנו.
כן,
זה מסתיים
בזה
שיעקב מת.
כן, כן.
בסוף הזה.
זה נקרא ספר הישר, כי אבותינו, אבותינו נקראים ישרים.
כן.
זה מה שהרי ביקש בלעם הרשע, תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחרי תיק, אבל איזה ישרים הוא התכוון? כמו אבות האומה. אבות האומה שלנו זה אברהם, יצחק ויעקב.
כן.
והם בעצם נותנים לנו את הדרך, הם מצביעים לנו את הדרך ואת היסוד.
אבל למה כמוהו?
איך?
למה כמוהו? תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחרי תיק כמוהו.
כמוהו, כמו עם ישראל.
כמו עם ישראל.
כמו, כן. זאת אומרת, החוצפן הזה, הוא רצה לחיות כמו גוי, הוא חי, מה זה כמו גוי? בלעם הרשע.
בלעם.
עשה את כל התאוות של תאוות של העולם, רדף כסף, רדף תאוות, רדף זה, מה הוא לא עשה? אבל למות הוא רצה כמו יהודי. מה זאת אומרת, הוא רצה למות? הוא רצה עולם הבא. חשוב להבין שזה שאתה מאמין, זה עוד לא עושה אותך יהודי צדיק, או בן אדם צדיק, זה עוד לא...
מעשים הרבה יותר חשובים.
לא רק זה, הקטע הוא של... בדיוק, הקטע הוא שלפעמים, אנחנו לצערנו רב קצרי רואי, מה הכוונה? אנחנו רוצים סיפוקים מיידיים.
נכון.
כשבאים מספרים לך על משהו שיקרה בעוד 100 שנה, זה לא מעניין אותך היום. כשאומרים מה שיקרה לך עוד 5 דקות, זה מעניין אותך. מה יקרה לך בעוד חודשיים? פחות מעניין. מה יקרה בעוד שנתיים? עוד פחות מעניין. מה יקרה בעוד 20 שנה? מה יהיה? אני יודע מה יהיה.
אלוהים יודע.
בדיוק. ובאמת אלוקים יודע. ובאמת אלוקים יודע.
אומרים תמיד. אלוהים יודע.
ואנחנו גם מנסים.
הוא יודע, נכון שהוא יודע. אבל הוא מחכה שתעשה דברים כדי שהוא ידיע.
וגם אנחנו מנסים כאילו להבין את הדברים קצת יותר ולהתחזק בדברים האלה. כי כל אחד והמאבק שלו. וחשוב לדעת ולהבין. זה בדיוק מה שהוא כאן אומר עם הברכות. הרי בעצם הברכות, הוא בא ונותן לכל אחד ברכות שכולנו יודעים שחלק מהם אפילו נראים כמו ברכות. הם נראים היום ונורא. כמו שמעון ולוי הברכות שהוא נותן להם. זאת אומרת, הברכות הן בעצם התובנות של מה הם הכישרונות שלי, מה הם היכולות שלי, כדי להיות מודע לבעיות שלי ולתקן אותן. זאת אומרת, בוא נגיד מילים פשוטות, מה התפקיד שלי בעולם? כי כל אחד ואחד מסתכל צריך להסתכל, להגיד, בשביל מה אני באתי לעולם הזה? מה התפקיד שלי האישי בעולם? אם אתם זוכרים, אני סיפר לך את הסיפור הזה של הרב יששכר פרנץ, שנתן הרצאה בקולומביה, באוניברסיטת קולומביה, אוניברסיטה מאוד ידועה, ובקהל הייתה, הביאו קבוצה של ילדים מוגבלים. והוא דיבר על שלכל אחד יש תפקיד בעולם, וזה, וקם אחד מהילדים ושאל, מהילדים המפגרים, כאילו, המורותים, מה התפקיד שלי? ובהתחלה הוא כאילו לא ידע איך לענות לו, מה הוא יגיד לילד מפגר שבקושי יודע מה הוא עושה כאן, מה התפקיד שלו. ואז הוא אמר לו, התפקיד שלך זה לשאול את השאלה הזאת. כי כשהוא שאל את השאלה הזאת, מה התפקיד שלי, כולם היו, תחשור לך, כאן ילד שלא יכול לעשות כמעט כלום. הוא אומר, מה התפקיד שלי בחיים? איך היית מרגיש עכשיו? זה פוגע לך בתוך הנשמה. תראה, אחד כזה שואל מה התפקיד שלו בחיים, ואני שיש לי את כל היכולות, מה אני עושה עם החיים שלי? זאת אומרת, הוא ריגש את כולם עד לדמעות. ואז מה אמר לו הרב? אמר לו, זה התפקיד שלך, לשאול את השאלה, זה התפקיד שלך בחיים. לשאול את השאלה הזאת. ואחרי כמה ימים, הילד הזה נפטר. כי אין להם אורך חיים ארוך לילדים האלה. והמשפחה אמרה לו, זה נפטר וזה, והוא לא ידע אם ללכת לנחם אבלים, לא לנכת, כי המצב מאוד עדין. תשמע, הוא אמר, זה התפקיד שלך בחיים. כמה ימים אחר כך, הבן אדם גמר את החיים. כאילו באמת זה היה התפקיד שלו בחיים ונגמר. זאת אומרת, היה מאוד קשה.
הוא עשה את השאלה, הוא שאל את השאלה, וזהו.
עשה את שלו, ויכול ללכת. זאת אומרת, זה כאילו נבואה שהגשימה את עצמה, והוא לא ידע איך... אבל בסוף הוא החליט שהוא הולך, כי בכל אופן, כשהוא הגיע לשם, קיבלו אותו, מה זה בחמימות? כי הם ידעו שהילד, כל אחד, קוראים להם שנה, שנתיים, שלוש, בגיל 10, בגיל 12, בגיל 13, כל מיני דברים. ואומר, והם הודו לו ואמרו לו, תדע לך, שבימים האחרונים שלו, הילד חייך כל הזמן.
כי הוא
קיבל את התשובה לתפקיד שלו בחיים, והוא מחייך כל הזמן, ואנחנו מודים לך מאוד. זה סיפור שתמיד שאני מספר אותו, אני עולה לצמרמורת, כי אנחנו כל כך לא מודים לקדוש ברוך הוא מספיק על מה שיש לנו, אנחנו כל כך לא מודעים. ואנחנו צריכים להסתכל לפעמים על מה קורה בעולם, ולהסתכל מסביב ולראות, ברוך השם, קמנו בבוקר, יש לנו ידיים, יש לנו רגליים, יש לנו עיניים, אנחנו יכולים לראות. וגם כאן בברכות שיעקב בעצם מברך את הבנים שלו, נראה על פניו כאילו, איזה מין ברכות אלה? אני לא מתייחס, יש לנו כאן, אני חושב
שדבר... את הבנים של יוסף,
בירך. לא, אנחנו כרגע נדבר על הברכה שברך לכולם.
אה, שברך לכולם.
כן, זה מה שדיברנו שנה שעברה על הבנים של יוסף.
כן, הבנים של יוסף
דיברנו, כן. אני רוצה, מנסה להסתדק, אנחנו להתקדם קצת, שאנחנו נדבר גם על משהו אחר. אני מדבר על הברכות שהוא קורא לכל הבנים, והוא מברך את הבנים עצמם. את השבטים שבטי ישראל. אז למשל, שמעון ללוי, אחים, כלי חמס מכורותיהם, שימו לב, זה ברכה, כלי חמס מכורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחת כבודי, כי באפם הרגו איש, וברצונם מקרו שור, ארור אפם כי אז, בברתם כי קשתה, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל.
לא ברכה שנשמעת.
ברכה? זה נשמע כמו, סליחה על הביטוי, כמו...
כן, לא ברכה שנשמע, מי יודע מה.
תסתכל עוד פעם לקרוא.
הוא אמר שצריכים לפחד מהם. אלה האנשים שיעשו...
אבל מה הוא אומר? אני בסודם אל תבוא נפשי, אני לא רוצה שום קשר איתם. בקעלם אל תחת כבודי, שלא יעשו לי כבוד, לא רוצה אותם, לא רוצה לשמוע מהם.
מבטר על הכבוד.
כן, ארור הפעם כי אז, ארור, ארור זה לא ברכה, אני מצטער, זה קשה, איך... ואז אומר, החלקם ביעקב אפיסים בישראל. עכשיו, אור החיים בפרשה שלנו, הוא מסביר את ההסבר היפה הזה שהסברנו כאן, כל פעם שיש שימוש בשם יעקב או שם ישראל, יש איזה משמעות. עכשיו, תשימו לב, גם כאן בברכה הוא משתמש בזה. ואנחנו רוצים להבין, כי יעקב זה תמיד למטה, וישראל זה למעלה. אז מה זה, החלקם ביעקב, אז כנראה זה במובן הלא כל כך נחמד של המילה, במובן הקשה. אבל אפיצן בישראל, ישראל זה גדולה. ואכן, אם אנחנו נראה, מי יש לנו כאן את שמעון ולוי? שמעון לא עשו את הדברים כמו שצריך, זאת אומרת, הם השתמשו בתכונות שלהם די לרעה. ולעומת זאת לוי, השתמשו בתכונות שלהם בצורה הכי טובה שיכולה להיות, והם בעצם השבט לוי. הם הכהנים. הם הלוויים, הם משרתי השם, הם הכי קרובים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו רואים שבעצם, יש כאן דבר מאוד מעניין, כאילו דבר והיפוכו באותה ברכה. באותה ברכה, מראה לנו יעקב, תראו, יש לכם תכונות. אין תכונות רעות. השאלה היא, מה אתה עושה עם התכונות? מה אתה עושה עם הכוחות שקיבלת מהקדוש ברוך? איך אתה מתנהג איתה? עכשיו, שמעון לקח את זה לתרק, סיבורי בן סלוש, נשיא שבט שמעון, שעשה את הדברים עם קוסבי בצור, עם המדיינית, ששכב איתה והכל. הוא לקח את זה במובן הזה לקצה הגרוע ביותר שיכול להיות, הקנאות שלו, האימפלסיביות שלו, החוסר סבלונות שלו, לקח את זה למקום הכי גרוע שיכול להיות, הקנאות הזאת. לעומת זאת, שבט לוי, מי להשם אליי? מי מגיע? שבט לוי? לא חתו בעגל, לא התעסקו עם העגל. זאת אומרת, שבט לוי כאילו לוקח את אותה קיצוניות, את אותה קנאות, את אותה עצבנות, תקראו לזה, אני לא יודע מה, אותה תכונה רעה לכאורה, והופך אותה להכי טובה שיכולה להיות. זאת אומרת שבעצם, יש כאן לימוד עצום, זאת אומרת, וזה הברכה. הרי באים ואומרים לך, אתה מותק, אתה חמוד, אתה זה, אז מה, זה עוזר לך משהו בחיים? הבא ואומר לך, תשמע, אתה יש לך כישרון לפרסום, אתה יש לך כישרון לשיווק, אתה יש לך כישרון לדיבור, אתה יש לך... רגע, זה הכישרון שלי. אז אני חצי עבודה כבר נעשתה. אני לא צריך לחפש מה אני... מי שכבר אמרו לי, למה אני כישרוני? עם זה אני אזור, עם זה אני אפתח. זאת אומרת שבעצם מה שהוא עושה כאן, יעקב, זה דבר חכם ביותר. ובעצם זה הברכה הכי גדולה שיכולה להיות.
מעמיד כל אחד ואחד במקומו, ואומר, תתמקד במה
שאתה טוב. בדיוק, נותן לכל אחד את הכלים האישיים שלו להתמודדות בחיים. יש דבר יותר טוב מזה? זה דרך אגב אותו יעקב, שאנחנו ראינו גם שלקח את יוסף, ונתן לו חינוך מיוחד מאחרים, כדי שהוא יעמוד במשימה, ואכן, הוא הצליח בזה. זאת אומרת, יעקב הבינו בעצם החיבור הזה האולטימטיבי של אברהם ויצחק, הוא התפארת, הוא מביא את הדברים מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, הוא נותן לך את הכלים הממשיים להשתמש בהם, לעבוד. לעבוד בצורה נכונה. אז לכאורה הסתכלנו, עכשיו חשבנו שיש לנו כאן באמת לא ברכה, מישהו היה קורא את זה בלי קשר לברכות, היה אומר, שמה, יש כאן כללה, הוא מקלל את שתי הבנים שלו. אבל שאנחנו יודעים את ההיסטוריה, ומבינים גם שבסופו של דבר מה כתוב כאן? כתוב כאן, בסופו של דבר, וזה הדבר הכי הכי חשוב. כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר אליהם אביהם, ויברך אותם איש אשר כברכתו, ברכתו, איזה מילים, צריך לדייק אותם. ויברך אותם, זאת אומרת, ברך אותם זה ברור, איש אשר כברכתו ברך אותם. כי הרי לכאורה.
כל אחד ברך אותו
בנושא שמתאימה לו. יכול להגיד, שמה, תברכו מן השמיים, שיהיה לכם שפע, ברכה, בהצלחה, וכל טוב, ואלה גמר. ברך, ברך. יעקב לא מסתפק בזה. יעקב, לא יודע, אני צריך לתת לילדים שלי כלים. וזה דרך אגב גם, זה גם כלי חשוב מאוד בחינוך. הרבה פעמים יש לנו טעות בחינוך, שאנחנו לא מבינים שחנוך לנער על פי דרכו מה המשמעות של זה. זה לא, אין שטנצי. אנחנו מנסים הרבה פעמים להכניס בן אדם לתוך שטנץ במערכת החינוך. וזה כל כך לא נכון. בשנים האחרונות כבר קצת יותר ויותר מדעים לזה, אבל לפני שנים, למשל, בנג'מין, הוא ברגע שהחליטו שהוא לא מסתדר עם המערכת, אז תיתן לו ריטלין, תיתן לו זה, תפתור. זאת אומרת, לא ניסו לפתור את הבעיה. הם פשוט דחו אותה, או התעלמו ממנה. וזה מערכת החינוך. למה? כי מערכת החינוך לא יכולה להתרסק עם כל אחד. אבל זה הטעות. כי מערכת החינוך צריכה לדעת ולמצוא שבתוך תוכה מי עושה מה, ואיך בעצם להתייחס לכל אחד. והיום אנחנו הרבה יותר פתוחים, יותר מודעים לזה, יש כאן חינוך מיוחד, יש דברים, יש כלים, יש... היום פתאום מגלים שלהפך הילדים האלה הם לפעמים הגאונים הכי גדולים בעולם, וזה בדיוק העניין. כי ברגע שאתה יודע מה הכלי שלך, ואתה יודע להשתמש בו בצורה נכונה, אתה יכול להגיע לגובי מרונים. אז אנחנו כבר מבינים, קודם כל, שיש לנו כאן ברכות נפלאות. גם אם זה לא נראה על פניו, צריך לחדור לעומק ולהבין מהי הברכה. מעבר זה יש לנו גם עוד נקודה מאוד מעניינת כאן. בכל הברכות יש כאן, יש כאן גן חיות, יש כאן גן חיות שלם.
צריך לעשות סוויץ' בראש, כזאת אומרת, כמו שאתה אומר, במערכת החינוך, שגם אני נמצא עם הבת שלי יותר עם הדבר הזה. ובכלל, אתה יודע,
צריך להיות מאוד זהירים בזה.
צריך לחזק את היתרונות שיש לך.
בוודאי.
לחזק את היתרונות ולדעת מה היתרונות שלך, ועם החסרונות להגיד, אני לא יכול להיות שם ולהצליח שם, כי זה מה שנתנו לי.
בדיוק. הקטע הוא לפתח, בדיוק, זה בדיוק העניין,
כי כולם רוצים הכל ביחד. בדיוק. אתה יודע, היום בפייסבוק, הוא רואה איך הוא מצליח פה בדיבור, הוא רוצה זה, עכשיו אתה רוצה להיות פה, רוצה להיות פה.
איתה, יש לי רעיון, בפעם הבא שאתה נפגש עם כל היועצים למיניהם הפסיכולוגים, תקרא לו כאן את מה שאומר יעקב. ותגיד לו, אתה רואה, יעקב היה קצת יותר חכם מאיתנו. הוא בא ואמר, יש לי 12 בנים, אני לכל אחד נותן ברכה אחרת. לכל אחד! זה הרי מדהים! אבל זה איש חינוך. הוא בא ואומר, חבר'ה, זה לא עובד ככה.
לא רק איש חינוך, הוא גם מכיר כל אחד.
אבל זה א' ב'.
בדיוק מה היכולות של כל אחד.
אל תשכח שמפה צמח עם ישראל, זאת אומרת, כאילו, החינוך הזה שהוריד לכל אחד.
זה יעקב הוא היסוד.
לקח ואיחד.
דרך אגב, יוסף.
איחד ואולי גם הרחיק את עם ישראל. זאת אומרת, כל אחד השתמש ביכולות שלו ובמנהיגות שלו כדי להקים את עם ישראל. בצורה כזאת או אחרת.
כל אחד הוא חלק מהמכונה.
נכון, כל אחד הוא מהמכונה.
כי זה מה שהוא אומר להם, בסוף הוא אומר להם, איש כברכתו ברך אותם. זאת אומרת, באים ואומרים לנו שהברכה היא בעצם לכולם. זאת אומרת, גם הברכה של שמעון ולוי, וגם של ראובן, גם שלה, היא בעצם לכל אחד ואחד מאיתנו. כי מה קורה? כי לכל אחד מאיתנו לפעמים יש תכונות כאלה שיותר בזאת, תכונות אחרות שבזאת. זאת אומרת, הוא כאן נתן לנו בעצם משהו הרבה מעבר לסתם, להגיד לנו,
תשמעו, כל התכונות.
בדיוק, כל התכונות שקיימות, בדיוק, וכל אחד. זאת אומרת, זה לאו דווקא שבט לוי או שבט יהודה. הוא פונה לכל אחד ואחד מאיתנו, אומר לחבר'ה, זה ברכה לכולכם. כי לפעמים בחיים תתקל במצבים שבהם אתה תידרש להתנהג כמו שמעון ולוי. לפעמים אתה תתקל למצב שאתה צריך להתנהג כמו יהודה. וכן זו הדרך. עכשיו, עוד נקודה מאוד מעניינת גם בברכות, לפני שאני רוצה לגוע באחד הברכות המאוד מעניינות של יששכר, שכאן אנחנו מגלים, דיברנו על זה בעבר, נשב גם, מגלים שאונקולוס, אם מישהו עד היום חשב שהוא סתם מתורגמן, ולפעמים קצת נפרש קצת פירושים, מתברר שהוא פרשן ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, בצורה מדהימה. זאת אומרת, הוא בכלל לא מתרגם. הוא פשוט נותן פרשנות משלו על מה, על מה שכתוב בתורה. ואנחנו נראה את זה במיוחד, זה בולט. אני לא חושב שיש לו מקום אחר, שזה בולט כל כך בברכה של יששכר, אבל לפני שנגיע לברכה של יששכר, אנחנו רוצים להגיד למה קוראים לו חמור. ולמה אנחנו מסתכלים בברכות, אנחנו רואים כאן את גן חיות שלם. אם אנחנו מסתכלים, בבקשה. בני עתונו, גור אריה יהודה. טוב, אריה זה נחמד, אני יכול להבין, אבל חמור, תגיד לי מסכן, מה קורה לו חמור? עכשיו,
נפתלי,
חכי, לא רק חמור, לא, זה לא רק חמור, זה עניין יותר. עכשיו, יש לנו יששכר חמור גרם. דן נחש עלי דרך. מה זה, איזה מין ברכות אלה?
טוב, הנחש זה קטע ארמומי כזה, ארמומית כזה.
כן, לא, אתה לא הבנת מה אני מתכוון. למה השימוש עם כל החיות האלה? אתה צריך להבין, התורה לא סתם משתמשת בזה. וזה מביא אותנו עוד פעם חזרה לבראשית. הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את העולם, אך בפרשה הראשונה כבר, למה? כי העולם הלך בצורה לא נכונה, ואז הרי שואלים את השאלה, למה בעצם להשמיד את העולם אם האדם חטא? למה להשמיד את החיות? מה החיות לא אומר? מה אומר הקדוש ברוך הוא? בשביל מה בראתי את הכל? בשביל האדם. אם אין אדם, אז אין שום דבר. עכשיו, מה אומרים חז"ל? שהקדוש ברוך הוא, אם אני רוצה ללמוד, אני צריך להסתכל על הבריאה, ומהבריאה אני אלמד הרבה הרבה דברים. אומרים, אם לא הייתה תורה, אם לא היו מלמדים אותנו למשל זוגיות, היינו לומדים זוגיות מהיונה. היונה לא עוזבת את הבן זוג שלה עד שהוא נפטר. תמיד היא אותו בן זוג, כן. היינו לומדים ניקיון מהחתול. החתול אף פעם לא עושה צרכים ברחוב. הוא תמיד חופר, וזה מה שאומר, היינו לומדים צניעות מהחתול. וכך כל חיה וחיה יש לה את התכונות שלה. אז גם כאן בא בעצם יעקב ומלמד אותנו, שגם בהסתכלות, על מה שקורה מסביבנו, יש לנו הרבה מה ללמוד. ולכן הוא לא בא ואומר חס ושלום שאתה חיה כזאת או חיה אחרת, הוא אומר לנו, תראו, כדי להבין את התכונות שלכם, תסתכלו בטבע ותבינו מה זה אריה, מה זה חמור, מה זה נחש. זאת אומרת, מכל דבר, כמו שאמרנו, כל דבר יש בו לימוד חיובי. זה טעות לחשוב שהקדוש ברוך הוא ברא דברים רעים. זה רק אנחנו שמשתמשים לרעה בדברים. עכשיו, בוא נראה מה קורה כאן. אמרנו, חייב לדבר על יששכר, כי אני לא יודע כמה זה נשאר לנו.
זה עושה לנו זמן.
כן, כן, לא, לא, בסדר. אנחנו אחרי יששכר יכולים לחזור לעוד דברים, זה לא... אני פשוט רוצה להראות לך את הדוגמה הקלאסית הזאת של... קודם כל ברכה שהיא מאוד... גם ברכה שצריך באמת לפענח אותה. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, ויער מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ויד שכמו לסבול, ויהי למס עובד. מה הוא רוצה להגיד כאן? רובץ בין המשפטיים. אז בואו נראה מה רש"י מסביר. כן, ומה זה מס עובד?
הוא היחיד ששילם מסים.
כן.
איפה זה? שכר. צריך לך משהו אחר כך על הדור הפלגה.
יששכר חמור גרם, חמור בעל עצמות, סובל עול תורה. תשימו לב.
סובל עול תורה?
עול תורה.
זה לא טוב.
זה מצוין.
סובל, סובל עול תורה.
סובל עול תורה. זאת אומרת, הוא כמו חמור, אתה יכול לשים עליו מסע, הוא לא קורא, הוא נמצא, הוא משתמע מסע. כן. כחמור חזק, שמתעינין אותו... מסע כבד, רובץ בין המשפטיים, כחמור המהלך ביום ובלילה, ואין לו לינה בבית. כשהוא רוכן לנוח, רובץ בין התחומים, בתחומי הירות שעולים שם חבילות של פרקפטיה. זאת אומרת, גם אחד הזה אומרים שרובץ, החמור יכול לרבוץ עם המסע שלו לנוח. כן. זאת אומרת, כאילו, יששכר לא עוזב את התורה אף פעם. הוא כמו חמור, נושא מסע, הוא התורה איתו כל הזמן.
לוקח את התורה לגב שלו לכל אורך הדרך.
לכל אורך הדרך. עכשיו, תשימו לב, פירוש של אונקלוס. יששכר עתיר בנכסים. אחסן תה, אם אני אקרא את זה מכאן, כאן, מה שכתבתי כאן יותר גדול. אוקיי, מסביר אונקלוס. יששכר חמור גרם, יששכר עתיר בנכסים. מה במילים פשוטות? יששכר מיליונר. יש לו הרבה נכסים. ויית שכמו לסבול והיא למס עובד. מה מסביר אונקלוס? ויכבוש מחוזי אממיה, וישצי יון דרהון, ודשתערון בהון יהון לה פלחין ומסקי מיסין. זאת אומרת, הוא יכבוש מחוזות עמים, וישמיד את יושביהם, והנשארים בהם יהיו עובדים ומעלים מיסין. במילים פשוטות, אין כאן תלמיד ישיבה. יש כאן כובש, איך אומרים, גובה מיסין, כובש עמים, כובש מדינות, מצבי, לא חמור, יש כאן אריה, מה שנקרא. זאת אומרת, זה מאוד תיאור מדהים. אז מה הולך? רש"י אומר ככה, ואונקולוס, מה זה מתפרח, אבל על הזמן, אין קשר בכלל. מה הקשר?
אפילו בנכסים, מרוב לימוד תורה.
הרי יש כאן זבולון, והרי כולם יודעים את ה... ודרך אגב, כאן עוד נקודה מעניינת, זבולון קודם ליששכר. למה זבולון קודם ליששכר? הוא קודם כל קיבל את הברכה.
את הברכה לפני
יששכר. לפני יששכר. למה הוא מקבל לפני יששכר?
זה היה משנה פה הסדר של הברכה.
זבולון ויששכר מחוברים. כן, בטח כל דבר משנה כאן.
אז מה המשמעות של...
המשנה פרקי עוברת אומרת, פרקי עוברת אומרת, אם אין קמח, אין תורה. ואם אין תורה, אין קמח. אבל מה הדבר הראשון? קודם כל, הקדוש ברוך הוא דואג לתלמיד חכם, שיהיה לו קמח. עכשיו בוא נראה מה אתה עושה עם זה. אם אין קמח, אין תורה, כי בלי... יכול, בלי שמישהו יפרנס אותך.
נכון.
אם אין לך כסף, אין לך פרנסה, איך תשב ללמוד תורה? אתה צריך לצאת להתפרנס. מה הקדוש ברוך הוא אומר? קודם כל, נותן לך את הקמח, נותן לך את הפרנסה. עכשיו, מה אתה עושה עם הפרנסה? אז יש בן אדם שילך את המצוות, יישב ללמוד תורה, יתמוך בתלמיד חכמים, או התלמיד חכם עצמו, יישב ללמוד תורה, בבוקר עד ערב, ויש אחד שיקח את הכסף, ילך לעשות בילויים. אז מה אומר, מה אומר בפרקי אבות? אם אין קמח, אין תורה. אם אין תורה, אין קמח. עכשיו תראה, הקדוש ברוך הוא קודם כל ייתן לך. עכשיו הוא יראה מה אתה עושה עם זה. אם אתה משתמש בזה בחוכמה, מצוין. אבל אם לא, אם אין תורה, ייקחו לך את הקמח, לא יהיה לך קמח. עכשיו, מי קודם למי כאן? אנחנו רואים קודם כל הקמח, אז גם כאן, הוא מקדים קודם כל את תומך התורה, תראו כמה שחשוב זה שתומך בתורה. זה נקודה חשובה להבין. זאת אומרת, לפעמים אנחנו אין לנו זמן ללמוד. אז מה עושים? אנחנו תומכים באלה שישבו ללמוד. אנחנו דואגים שיהיה מוסדות שילמדו, שיהיה אנשים ש... ואז בעצם יש לנו חלק בזה. זה הסכם מסחר זבולון. זה הסכם לכל דבר. חפץ חיים דן בזה הרבות. זה ממש הסכם עסקי לכל דבר. אם אתה עושה הסכם עם תלמיד חכם שישב ללמוד, חלק מהתורה שלו...
זאת אומרת, שעם ישראל בעצם שהיום שהוא מפוצל, כאילו כל החרדים שלא עושים צבא ולא עובדים, זאת אומרת, כאילו, תנו להם את השקט הזה, כי בעצם אנחנו תומכים בהם. אני יכול לסתכל את זה ככה מלמעלה.
כן.
תומכים בהם, יפה. הם ישמרו עלינו מבחינה רוחנית.
יפה, מה זה דורש?
ואנחנו יפה. נתמוך בהם.
נכון, טוב מאוד, מצוין מה שאתה אמרת, באידיליה, 10. אם זה באמת קורה כך. אבל, עלייה וקוץ בה. זאת אומרת, זה חפץ חיים אומר, תדעו לכם, שלא נבוש לעולם הזה, לא נבוש, לא נתקלם לעולם הבא. הוא אומר, לא נבוש, לא נתקלם לעולם הבא. הוא אומר, מה זה לא נתקלם לעולם הבא? מה בעולם הבא שייך להתקלם? מה, לא בעולם הזה, מה יקרה בעולם הבא? הוא אומר, תלמיד חכם, שישב בעולם הזה, וקיבל החזקה, ולא ניצל את כל זמנו ללמוד תורה כמו שצריך, כשהוא יבוא לעולם הבא, יעשו לו חשבון. אדוני, היה מישהו פרנס אותך, נתן לך את כל מה שאתה צריך, ואתה במקום לשבת ללמוד כל היום, למדת כמה שעות. נכון, זה הסכם עסקי, זה מה שאני מסביר. החפץ חיים מסביר את זה בתור הסכם עסקי. זה שותף, שאתם שותפים, כל אחד צריך לעשות את החלק שלו. זה לא שאני בא ונותן לו שישב ללמוד בישיבה, והוא הולך אצלך לביטוי ומסתובב בעיר.
נכון,
או שהוא מתבטל בישיבה.
הרבה עושים את זה.
בשביל זה יש הסכם כזה, כי אם כולם היו יכולים לשבת ללמוד, אז אמר הקדוש ברוך הוא, תשמעו כולכם לשבת ללמוד. דרך אגב, המצב האידיאלי שהיה בעם ישראל הרבה, זה היה השילוב של שתיהם. ודרך אגב, זה זבולון. זבולון, שאתה חושב הרגע שזבולון לא יושב ללמוד. זבולון לומד את הדף היומי, הוא לומד את השיעור שלו, ואז הוא הולך לעבודה.
יששכר מלא נכסים.
יששכר, הוא, בזכות התורה, שהוא באמת מתמסר לתורה, הוא זוכר שמחזיקים אותו. וזה תכף אנחנו נגיע לזה, אנחנו נבין את הנקודה הזאת. אבל כרגע, תראו איך שהקדימו את התומך ללומד. זה כל כך חשוב לדעת ולהבין, כי לפעמים אנשים חושבים, טוב, מה אני בסך הכל עושה, אני לא לומד תורה, מה אני אבוא למעלה, מה יגידו את אדוני, בבקשה, תראה מה שהתורה עושה אומרת לך. גם אם אתה מטומטם, גם אם אתה טמבל, גם אם אין לך זמן, יש לך פתרון פשוט. תן לכם מישהו אחר שישב ללמוד. דרך אגב, לא צריכים לרוץ רחוק, לפעמים במשפחה יש כאלה.
נכון.
אנשים, אתה יודע, לפעמים רצים רחוק לתמוך בישיבות בצד השני של העולם. תתמוך קודם כל במשפחה שלך, יש לך תלמיד חכם במשפחה, תתמוך בו. אם יש לך תלמיד חכם בשכונה, תתמוך בו. אחר כך תלך הלאה. בקיצור, אנחנו רואים כאן יששכר. יששכר, השם שלו גם תשימו לב. יששכר זה שם שיש בו פעמיים שין.
פעמיים יודע, לא?
אבל קוראים אותו רק עם פעם אחת. יששכר.
אבל צריך אותי עם שתי יהודים, לא יהוד אחד,
לא, לא, יהוד אחד. יהוד אחד, שתי שינים.
לא, שתי שינים אני יודע.
אבל לא קוראים איזה יששכר, קוראים יששכר. שין אחת לא קוראים.
יששכר, מה?
יששכר, ככה קוראים לזה.
יששכר? לא.
לא קוראים יששכר. למרות שהיית צריך לקרוא לכאורה יששכר, כי יש שתי שינים.
נכון.
עכשיו, מה הקריון כאן? קודם כל הצדיקים קוראים יש שכר. יש שכר זה יששכר. אז יש לך שתי שינים, יש ועוד פעם שכר. אבל יש כאן דבר, אחד הדברים היפים שאומרים, שהרי שכר בעולם הזה אין, רק בעולם הבא. ממילא, מה הוא אומר לך? שין אחד אתה לא, זה, שין אחד זה שכר בעולם הזה, שין שני זה שכר בעולם הבא. זאת אומרת שיש, אי שכר, זה יש את מה שיש בעולם הזה, אבל השכר האמיתי, אתה לא, הוא נסתר.
לא נסתר, אומר אותו, הוא נסתר.
אתה לא אומר אותו,
הוא
נסתר.
הוא יש הרגע לעולם הבא.
בדיוק. אז תראה כמה רמזים יש רק בשם של בן אדם, רק בשם של בן אדם כמה רמזים יש כאן. עכשיו, עוד לימוד עצום יש כאן בעניין של יש שכר, אז רגע, אז אנחנו רואים ככה. אם אתה בא ואומר שהשכר נסתר, אני מבין. אבל יש לנו כאן לכאורה שיש כן שכר. אז יש שכר או אין שכר? בעולם הזה יש שכר או אין שכר?
יש שכר על מנת לשבת וללמוד תורה.
אז יש... לא, לא.
אנחנו דיברנו על זה.
אנחנו דיברנו הרבה על זה. על מנת אנחנו להבין באמת את המשמעות של זה, אז ככה זה הולך. ויער מנוחה כי טוב. התבונן יששכר בשכר בעולם הבא, בעולם שכולו טוב, שזה מקום המנוחה. ויער מנוחה כי טוב, הרי בעולם הבא, וואו, חבל על הזמן, מה שמחכה לי שם, ויהיה תשכמו לסבול. ואז הוא אמר, יאללה, כאן אני אשקיע. זה כמו שאמרנו, שבישב יעקב, ביקש יעקב ישב בשלווה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה, לא דייה לצדיקים שכרם בעולם הבא, רוצים לשב בשלווה בעולם הזה, בעולם הזה צריך לעבוד. תראה, זה כמו אם אנחנו היינו מבינים כמה כל מצווה מביאה לנו, אנחנו לא היינו מפסיקים לעשות מצוות. אם אתה היית יודע ש... איך אומרים, כל צעד שאתה עושה, אתה מרוויח מיליון דולר. אבל היית... מהבוקר עד ערב היית
עורך. זה בהתחלה, אנחנו קצרי סבלנות.
נכון, נכון. אבל בשביל זה אנחנו לומדים, בשביל זה אנחנו לומדים, כדי שאנחנו נתחזק, אז אם עשינו עד היום שתי צעדים, אנחנו נעשה שתי... גם נעשה... איך אומרים, צעד שלישי, כבר הרווחנו. עוד פעם, לא באים, זה הטעות של אנשים שפעמים, יש כאלה שמחזרים בתשובה, אומרים, תעשי. איך שאני נכנס לב, מתייאש ובורח. הקטע הוא לעבוד בשכל. זאת אומרת, צעד אחרי צעד, צעד אחרי צעד, לבנות את הדברים, לא להשתולל. ככה גם כאן, אז נכון, אנחנו בתוך העולם, ודרך אגב, אם מישהו מכוון בכל הדברים שהוא עושה כדי שיהיה לו כוחות לעבוד את השם, אז כל מה שהוא עושה זה עבודת השם. זה חשוב לדעת את זה. זאת אומרת, גם שאתה ישן, גם שאתה יוצא לחופש, גם שאתה אוכל, גם שאתה... כל הפעולות האלה, אם אתה עושה אותן במטרה מוצהרת, שבסופו של דבר הכל בשביל שאני אוכל לעבוד את השם יותר טוב, אז כל ההנאות שלך זה ההנאות שהן מצווה. אבל אם... וזה רק, סך הכל, מה שנקרא state of mind. על מה אתה חושב כשאתה עושה את הדברים? וזה חשוב מאוד לדעת. עכשיו בוא נראה מה קורה אם אנחנו נמשיך עם שכר. אנחנו אומרים, שכר בעולם הזה אין. היום לעשותה, מחר לקבל שכרה. אז איך בעצם זה מסתדר עם מה שהולך כאן? מה אנחנו אומרים כל בוקר? אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לא לעולם הבא. ממילא, יש דברים שאתה מקבל כאן, ויש דברים שאתה זוכה לעולם הבא. ואם אנחנו רוצים לחדד את זה, אז כמו שכבר דיברנו על זה כמה פעמים, ואמרנו שבעצם, כאן מה שאנחנו מקבלים זה לא שכר. זה בעצם תנאי עבודה. זוכרים שדיברנו על זה? זאת אומרת, אין שום בעיה בזה. אנחנו עובדי השם, אנחנו הולכים בדרך הנכונה. הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו משתמשים במה שנותן לנו בצורה הכי טובה, ממילא הקדוש ברוך הוא נותן לנו יותר כלים טובים שנשתמש בהם. מה זה כלים הטובים? זה פרנסה טובה, זה אישה טובה, זה ילדים טובים,
בריאות.
הכל, הכל, הכל זה בגדר תנאי עבודה. כדי שלך יהיה קל לעבוד. עכשיו, והיה, ואתה לא משתמש בזה בתבונה ובחוכמה, אז הקדוש ברוך הוא משנה את התנאים. זה כמו שפה, על פי הזוהר, כמו שלמדתי לא מזמן, אומרי, הרב אדם סינה אומר, כתוב, בחרת בחיים. אין כאן לא בחרת בחיים או במוות. אתה חייב לבחור בחיים. זאת אומרת, זה לא שאלה של אנשים חושבים, בחרת בחיים או במוות. לא, כתוב, בחרת בחיים. מה זאת אומרת? אם לא תבחור בחיים, הקדוש ברוך הוא יכריח אותך לבחור בחיים. מה זה חיים? חיים זה קיום התורה, חיים ללכת בדרך השם. לפעמים אנשים מתפלים, למה יש להם איסורים, ולמה יש להם בלגנים ודברים. זה הכל כדי להפס את הבן אדם ולהביא אותו למקום הנכון. כי בן אדם אומר, תשמע, זה כמו שהוא אומר, למשל, בא בן אדם, אומרים לו, תשמע, יש הזדמנות עכשיו חם, אתה יכול לקבל מזגן בחינם. מזגן בחינם. מצוין, נכון? אומר לו, לא צריך מזגן. לא צריך, אני מסתדר האוויר, ככה טוב לי האוויר. טוב, נהיה קצת יותר חם, הוא עדיין לא לוקח מזגן. אומרים, תשמע, עכשיו המזגן אמנם לא בחינם, אבל אתה עולה בחביזיל הזו. לא, לא צריך, לא צריך.
עד שהוא צריך, כבר עולה ביוקר.
אז מחממים וחממים וחממים, עד שאומרים לו, עכשיו אתה רוצה מזגן? נוריד לך שתי ידיים, ניתן לך מזגן. זאת אומרת, זה הקצנה של המוצב, אבל זה בדיוק מה שקורה. זאת אומרת, בן אדם, הקדוש ברוך הוא מנסה לכוון אותו למקום הנכון. וכמו שאמרנו, לפי הברכות של יעקב, אנחנו מבינים שכל אחד ואחד יש לו את הכיוון שלו. והקדוש ברוך הוא עוזר להגיע למקום הנכון. אבל אנחנו לפעמים לא מקשיבים, ממשיכים הלאה בדרך שלנו. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מנסה לאפס אותנו בכל מיני דרכים כאלה ואחרות. עכשיו בואו נראה מה קורה עם המיליונר שלנו מצד אחד, שהוא גם תלמיד חכם. איך הדברים מסתדרים ביחד. וזה בעצם חשוב לדעת ולהבין. אז קודם כל, אנחנו אמרנו שאין לנו בעיה אם לקבל שכר בעולם הזה, כי זה לא בגדר שכר, זה בגדר תנאי עבודה. וחוץ יש את העניין של יש פירות וקרן. יש דברים שאתה עושה אותם כאן, אתה כבר כאן אתה נהנה מהם, ואתה בעולם הבא תקבל את השכר האמיתי שלך. כך גם בעצם בלימוד התורה. למשל בלימוד התורה יש קטע מאוד מעניין. אם אתה מפסיק באמצע לדברים בטלים, אתה אף פעם לא תגיע לדרגות גבוהות. מה הכוונה? זה כמו כל לוח, אם אתה לא מתמיד, אתה לא תגיע לדרגות גבוהות. זה כמו שאתה לוקח פינג'אן, רוצה לעשות קפה, שם אותו על האש, מתחמם, מתחמם, אבל שתי דקות לפני שהוא רותח, אתה מוריד אותו מהאש. אתה שם עוד פעם, שתי דקות לפני שאתה מתחמם, רותח, אתה מוריד מהאש. עכשיו, הפינג'אן יכול להיות כל היום על, על האש, אבל אף פעם לא יותח. למה? כי כל פעם אתה תוריד אותו לפני הרתיחה, אז אף פעם לא יותח. גם אם הוא יהיה 20 שעות על האש, כל עוד שאתה תפסיק באמצע ולא תתן לו לרתוח עד הסוף, הוא לא ירתח. וככה זה גם בלימוד התורה ובכל דבר בחיים. אם אתה מפסיק באמצע, זה מוריד. אתה מגיע, כל כמובן בן אדם לפעמים בוא מילה, אני לא מבין איזה סוגיה. אז רואים, תלמד עוד פעם. לא מבין. ולפעמים אנשים רואים שכשלומדים עוד ועוד ועוד, פתאום, פח, פתאום זה בא להם. כי גם הקדוש ברוך הוא מסייע בן אדם שרואה אותו באופן עקבי, מתמודד עוד ועוד ועוד, אז הקדוש ברוך הוא פותח לו את המוח. וככה זה במציאות היומיומית גם. בן אדם שמתייאש, הוא אף פעם לא מגיע לסוף. יש הרבה אנשים שמתחילים דברים ולא מסיימים. לכן אומרים שאין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. כי זו חוכמה גדולה להתחיל במשהו, המתחיל במצווה אומרים לו גמור. כי למה? כי הרבה אנשים, גם אנחנו הרבה פעמים מתחילים משהו ובאמצע הדרך מתייאשים או מפסיקים או מתקררים. אז אומרים לך, אדוני, תדע לך, חבל, אתה מפסיד את הכל. זה כמו אותו סיפור על אותם שתי חבר'ה שעולים למעלה בהר, הר גבוה, ועולים ועולים ועולים. היו, איך אומרים, הם כבר אחרי שלב שכבר חלק כבר עזבו, כבר התייאשו. אומרים להם, שם בהר הזה יש גן עדן, מה זה, יש מעיין של מים, מי ששותה ממנו זוכה לאריכות ימים, לברכה, להצלחה, להכל. הם מטפסים, 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 אללה, כבר מתייאשים לגמרי, לא מגיעים. אחד אומר, אני כבר לא יכול, אני לא מסוגל כבר לטפס, די, נמאס לי, זה לא נגמר הדבר הזה. עוד קצת, עוד קצת, טוב, נו, ממשיך, ממשיך, אחר כך עומדה, אומר, די, לא מסוגל, די. הולך, יורד למטה, איך שהוא יורד למטה, הוא עולה עוד מדרגה אחת בהר, הגיע לגן עדן, הגיע לגן, מה זה, עץ, עצי פרי, מעיינות, הוא שותה מהמעיינות, וואלה, הוא מרגיש, הוא נמצא בזה, והוא כל כך מרחם על החבר שלו, והיה עושה עוד צעד אחד, הוא היה איתו ביחד. עכשיו, כמה פעמים בחיים אנחנו מפספסים את הרגע הזה? כי אנחנו רגע לפני עוזבים. זאת אומרת, יש את הקטע הזה של התמדה. ולכן גם כאן, יששכר, הוא בעצם, מה זה החמור? חמור זה אחד שממשיך וממשיך וממשיך. הוא עקשן, הוא ממשיך בלי סוף. לכן ההשוואה כאן לחמור, מעבר לעניין, איך מסביר אונקולוס ואיך זה מסתדר עם ההסבר מהחיים, מסתדר יפה מאוד. מכיוון שאומרים כך, בפרקי אבות, רבי נחוניה הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. ועוד כתוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, וכו'. ונקרא הרע, אהוב, ונותנת לו מלכות, וממשלה, ומגדלתו, ומרממתו על כל המעשים. עכשיו אנחנו יכולים להבין מה שאונקולוס אומר. אונקולוס בא ואומר, אני לא מדבר כאן על איזה, סליחה, על איזה מצבי או גדול, אני מדבר כאן על תלמיד חכם. התלמיד חכם שיושב בהתמדה ולומד, מה קורה? מסירים, כולם מביאים לו מיסים. הוא כובש את כולם בכוח של התורה. והוא זוכה לכל הטוב של העולם הזה. בלי שום קשר לשום דבר ולעולם הבא. זאת אומרת שמצד אחד, החמור כאן מסמל את אותו באמת, כמו שהוא מספר, החמור שמתעקש ורובץ עם המסע, עם התורה על כתפיו, ואז באונקולוס ומחדש לנו חידוש עצום. כי תראו, אם אני קורא את רשי, אז אני לא כל כך מתחבר לתלמיד החכם. בינינו, מה אני צריך את החיים האלה? זה נשמע מאוד עלוב. משווים אותי לחמור, טמבל, סליחה על הביטוי, שיושב כל היום ולומד בישיבה, ומה יוצא לי מזה? קדחת בצלחת, אני מפסיד את כל העולם הזה. באונקולוס ואומר לך, רגע, רגע, רגע. תרגע, תרגע, אתה לא מסתכל נכון על התמונה. אם אתה באמת תלמד תורה, באמת אבל, תיקח את זה כמו שצריך, אז מה שכאן כתוב, זה לא מה שאתה הבנת. אתה לא הבנת, אתה הבנת רק את החיצוניות. אני אסביר לך את הפנימיות. אתה תזכה, אני אומר, זה פירוש מדהים. יששכר חמור גרם עתיר בנכסים. הרי זה כל כך לא תרגום. כל כך לא תרגום. אבל הוא דורש אותך על המקום ללמוד. למה הוא התכוון? וכשאתה לומד את זה, אז קודם כל כבר למדת תורה. דבר שני, קיבלת תובנה שכדאי ללמוד תורה או לא כדאי. ודאי שכדאי. ותראו איזה ברכה נפלאה. וזה סתם ניתחנו אותה ככה. יש עוד כל כך הרבה לדבר על הברכה הזאת. אבל זה מה שיעקב נותן, זה הכלים שהוא נותן, זה פשוט דברים מדהימים. יוסף, בן פורת יוסף, זה ברכות שמפרז, אתה מבין? בן פורת עלי עין, זה מברכים אנשים, ילדים של ילדים קטנים, שלא יהיה להם עין הרע. כי אומרים, יוסף לא שלטה בו עין הרע.
למה בן פורת?
פורת, אני חושב, זה משום של פרי. בואו נראה מה הוא כותב כאן.
זה נותנים הרבה משתמשים בזה.
כן, 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 כן. לשון ארמי.
מה המשמעות של הברכה בעצם? כאילו מה? כאילו...
מה המשמעות של הברכה? אומרים בן פורת יוסף, בן פורת, הבנות צעדה על ישו. אומרים שהבנות היו מסתובבות במצרים, והיו רואות את יוסף, הן היו מפרקסות את עצמה ומתרגשות. לא משנה, יש תיאורים שהן היו ממש כאילו מגיעות למה שנקרא לקליימקס, והיו מגיעים לאקסטאזה שהיו רואים את יוסף. הוא היה כל כך יפה. הוא היה כל כך יפה, ואם הוא היה מרשים עם כל הבגדי מלכות, והוא לא שם עליהם כלום. לא השפיעו עליו בכלום. הוא זהו אותו אחד שעמד בניסיון הכי גדול בחיים. אנחנו לא מבינים את זה, זאת אומרת, אנחנו כן מבינים את זה. כי מישהו שיש לו את התאווה, שמובנית בתוכנו של תאוות נשים, מה שנקרא, שיש לו הזדמנות להיות עם אישה יפהפייה, שהיא במעמד הכי גבוה בחברה שיכול להיות, והוא בסך הכל איזה עבד נקלה, ואותה גברת רוצה לתת לו את כל העולם על מגע של כסף, ומעבר לזה מה שהיא רוצה זה שהוא יהיה איתה. והיא יפהפייה. והיא מפתה אותו בכל הפיתויים של העולם. מי היה עומד בזה? עכשיו יש הזדמנות, אף אחד לא נמצא בבית, אף אחד לא יכול לעלות על זה, ואף אחד לא יעלה על זה, כי בחיים היא לא תגלה על זה. מה הייתם עושים? שאלה קשה.
נכון.
בחור בן 17, תחשבו על זה. מה זה? ככה להתפתות. עכשיו, הוא גם לא נשוי, זאת אומרת, אין לו בכלל בעיה, תבין, זאת אומרת, אין לו בכלל בעיה להתפתות ואפילו לנסות ולמצוא הצטדקויות. רק מה? יש את איש. זה אסור.
זה הבעיה.
והוא יודע שזה אסור, והתאווה מול העיניים, והוא עומד בזה. הוא עומד בזה בגדול, כי הוא יודע שזה, מה זה עומד בזה? הוא בגלל זה נכנס לזרק לכלא. הרי אתה צריך להבין, אתה מסרב למי? אתה מסרב לבת של האדון שלך, שהיא יכולה ככה להוציא אותך להורג. זה לא פשוט. אז מצד אחד יש לך את התאווה הגדולה הזאת, ומצד שני עוד אתה, מה זה, זה פיקוח נפש.
אתה עושה שנעלים.
והוא בורח. אותו יוסף מסתובב במצרים, עכשיו במעמד, הוא השליט. וכל הבנות של מצרים, מה זה, הם רואות אותו, הם מעבדות את השתנו. כולם גרופיס שלו, איך שאומרים. אבל הוא... בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה לישור, ואמרו ברב והשתמו בלחצים, מה לא ניסו לעשות לו, אבל הוא ישב חזק, אף אחד לא הצליח להשפיע עליו. יוסף זה מידת יסוד, שזה גם המידה החזקה ביותר. ולכן מברכים ילדים, בן פורת יוסף. מה זה בן פורת יוסף? אתה תהיה כמו יוסף, שאתה עין הרע לא תשלוט בך, כי בגלל זה עין הרע לא שלטה בו. עלי עין, הוא היה מעל לעין הרע. עין הרע לא יכול לשלוט בו, כי הבן אדם הזה לא שם על אף אחד, מה שנקרא. הוא עמד בהכל. העין שלו הייתה נקייה, הוא לא הסתכל איפה שהוא לא צריך להסתכל, ולא השפיע עליו שום דבר. עכשיו רק נסיים בכל מקרה בעניין הזה, כי אני חושב שיש עוד הרבה מה לדבר על הברכות, כי כל ברכה כאן יש בה תובנות עצומות, אבל מה שחשוב להבין בתכלית של הדברים, זה שהמטרה היא שכל אחד ואחד יתרום את הכישרונות שלו לכלל. זה שיעקב בא ומגלה לך, זה הכישרון שלך, זה הכישרון שלי, זה כישרון, זה כישרון.
תעביר אותו הלאה.
בדיוק, תיקחו את זה ותעבדו ביחד. וזה היכולת. כי הרי אנחנו, אחד השאלות ששואלים, הוא אומר להם, יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרה באחרית הימים. אז כולם שואלים, מה אתה אומר? הוא אומר, הוא לא ספר להם על הגאולה. מה הוא סיפר להם על הגאולה? ואז הוא קורא לראובן ומברך אותם. איפה הגאולה? אמור לא מספר לגאולה. אז רשי באמת אומר, רצה לגלות את הסוף ונסתם ממנו. הקדוש ברוך הוא לא רצה שיגלה את הסוף. אז נסתם, ואז הוא התחיל לברך אותם, בלי קשר. אבל הזוהר הקדוש כותב, לא יכול להיות. אם התורה כותבת שיעקב רצה לגלות להם את הסוד, ולא כותבת שהוא לא גילה, אז הוא גילה. אז מה הוא גילה להם?
לחפש את הסוד.
כן, בדיוק, צריך לחפש. אז אומר, אספו ואגיד עליכם. אספו, תתאספו ביחד, תהיו לאגודה אחת, ואז יהיה אחרית הימים. ואז תבוא הגאולה. זאת אומרת, אומר אני, ואני מחבר את זה, השבת אני כתוב על זה, ואני מחבר את זה לכתר, אולי לברכות, כי זה, הברכות הן התשובה. כי הוא אומר, אני נותן לכם עכשיו את הכלים. את הכלים האלה, למרות שאתם כל אחד ואחד יש לו ייחוד משלו, הסוד הוא שאתם תיקחו עכשיו כל אחד את הייחוד שלו, ותצטרפו ביחד לכלל, ואז מה יקרה? תבוא הגאולה. הלוואי שאנחנו באמת נצליח להגיע, איך אומרים, קרוב לעניין הזה. לצערנו הרב, אנחנו, איך אומרים, רק מחפשים, זה כמו שאמר אותו אבא, אמר השבוע, אבא של החייל שנהרג.
באופרה.
המאומץ, אני לא משהו אחד מהם, כן, אמר, אמר, עכשיו עם ישראל מאוחדים. אומר, חבל שאנחנו לא מאוחדים, איזה דברים.
לא מאוחדים שאין אסונות.
חבל שלא מאוחדים שאין אסונות, שמתוך אהבה, בין איש, חבל שאנחנו לא מאוחדים. ואני חושב שזו האמירה, האמירה הכי חזקה של השבוע, שבא אבא שקול ואומר דבר כזה על, על הבן שלו, ואומר, בשביל זה כולם היו מאוחדים, אבל צריכים להיות מאוחדים גם כשאין צרות. וזה בעצם, לצערי לו הרב, הקדוש ברוך הוא עושה דברים כאלה בשביל שאלה, כמו שאמרנו, מה שקורה לבן אדם זה הכל לטובה. זה הכל יש לו מטרה טובה. זה כמו שאני תמיד אומר, במיוחד שאנחנו רואים אנשים שנפטרים, אני תמיד בבית אבלים, אם יוצא לי להגיד משהו, אז אני אומר, המקום ינחם אתכם, זה האשכנזים אומרים. הספרדים אומרים, תלוחמו הנה שמיים, פתרו את הבעיה. ומה זה המקום ינחם אתכם מתוך שהאבלות של ממשלהם, זאת תולדה ועוד. מה זה המקום? מה זה המקום? אז אלו שיודעים, אומרים לך, המקום זה הקדוש ברוך הוא. בסדר, נחמד מאוד, אבל זה עדיין לא... מה הנחמה בזה? שהקדוש ברוך הוא ינחם אותך? אז תגיד, הקדוש ברוך הוא ינחם אתכם. מה זה המקום ינחם אתכם? אז ראיתי דבר, ראיתי פירוש יפה. אומר, המקום שנמצאת עכשיו, הנשמה, צריך לנחם אתכם. למה? כי הנשמה עלתה למקום, עלתה למקום טוב. זאת אומרת, היא נמצאת במקום מצוין. ולכן עכשיו תחשבו, איפה הנשמה עלתה, וזה ינחם אתכם. מי שמאמין בעולם הבא. אז יודע שהנשמה הלכה לעולם הבא, וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אם בן אדם עשה מצוות, אז בוודאי שהמקום ינחם אותו. אז אתה נכון עכשיו בצער, כי הלכה, הלך אותו קרוב שלך, או קרובה. הנשמה הלכה, אבל הנשמה לא הלכת. הנשמה רק הלכה עכשיו למקום אחר, שהוא יותר טוב או פחות טוב?
אמור להיות יותר טוב.
הרבה יותר טוב. עכשיו, אם אתה מאמין בזה, אז זה ינחם אותך. עצם העובדה הזאת, זה המקום ינחם אותך בתור שאני זה, המקום שבו נמצאת הנשמה. משל למה הדבר דומה, כאן, הנה זה כמו שדיברתי עם, יש לי שכן שיושב איתי בבית הכנסת, והוא יש לו, בטח, עם 4-5 ילדים, יושב עם 3 או 4 מתוכם גרים בחוץ לארץ, בארצות הברית. ועכשיו הוא היה כמעט איזה חודש וחצי או חודשיים אפילו, היה בארצות הברית, כאילו לבקר עוד כולם. ואז אני אומר, זה כמו המצב שלו, הם כולם מצליחים. אבל הוא גר כאן, והם גרים שם, אז באיזשהו מקום, הוא יכול לבקר אותם, כן? אבל אנחנו את הנשמות בעולם האמיתיים, כרגע לא יכולים לבקר. אז הוא יכול לבקר אותם, שזה חצי צער, אבל מה? כרגע שהוא חי, נגיד, הוא חי ברעננה, והם חיים בניו יורק, לדוגמה, אז הוא יודע שהם מצליחים, אז הם מנחם אותו. המקום שהם נמצאים, מנחם אותו, כי הוא יודע שהם מצליחים, ויש להם חיים טובים, ואישה, וילדים, והכל טוב ויפה. אבל מצד שני, יש לו צער שהם לא איתו. וזה בעצם הצער שצריך להרגיש בן אדם שנפטר מישהו אצלו. לא מעבר לזה. צריך להגיד את הצער שהוא חסר לי, אבל להאמין באמונה שלמה שהמקום שבו הוא נמצא עכשיו, הרבה יותר טוב ממה שהוא נמצא כאן. וזה המקום ינחם אותך, בתוך שבוע נשואים. לא, זה במאמר מוסגר, פשוט נזכרתי בזה היום. ובעקבות גם מה שהוא אמר, אותו רב, זה פשוט מדהים. והלוואי באמת שאנחנו נלמד ונראה את מה שבעצם יעקב אומר, אספו ואגיד עליכם, שנתאסף כולנו ביחד, ונהפך לאגודה אחת, ואז הכל יראה.
דרך אגב, איפה רשום בתורה שצריך מניין להתפלל? זה כתוב בתורה?
לומדים את זה.
מה לומדים את זה?